פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגייט, ביחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT, אוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
היי גל, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה העניינים גיל?
בסדר, איך אתה?
אני בסדר, מתרושש מאיזה גריפה, בלשון העם. אבל עסוק הרגיל, שמח. שמח, יש לי את שתי קבוצות ההדרכה עכשיו, אז זה נותן לי הרבה עושר שאני...
כן, נכון, זה כיף, תמיד אמרתי.
כן,
זה מה אני... פול מלא הייתה לי, זה באמת ממלא. חייב להגיד שממש כיף לי לפתוח את הבוקר עם הקפה ואיתך ביחד.
כן, אני שמח, כי בסופו של דבר, א', אני גם צרכן של ה... פודקאסטים שלנו, וזה נורא מעניין להקשיב לנו, אז אני באמת מצליח להקשיב לך, שאני מקשיב לזה בפעם השנייה, שאנחנו בתוך השיח, אז לפעמים קשה, כי אני ישר חושב מה אני רוצה להגיד, ואז זה ממש משלים את זה. ובית, כן, יש לנו 6,000 מאזינים בחודשיים, אמרת, או משהו כזה, או בחודש, נתונים מאוד מודים.
כן, משהו כזה, אנחנו, זה הרבה בוגרים שלנו, והרבה סטודנטים שלנו, והרבה מצוקה, אני מניח, לפחות מה שאני שומע מחבר'ה שלי, כל מיני מטופלים לשעבר, וקרובי משפחה של מטופלים לשעבר, וזה מתפשט. אנחנו לא מקדמים את הפודקאסט בשום צורה, והוא מתפשט.
כן, זה
כיף.
איזה מישהי שאני מכיר, שהיא חברה, היא התחילה להקשיב שמה שאני עושה פודקאסטים, אני לא מספר אפילו, ואז היא התקשרה אליי, ואמרה, פודקאסט 22 היה מעולה על הכעס, וזה מדהים, ואתם מדהימים, אז אפילו גם אנשים שממש לא מהתחום. אז זהו, אני חשבתי היום לדבר על הנושא של דיכאון עמיד, דיסטמיה. יש אנשים שהדיכאון מלווה אותם כחוט השני בתוך החיים, החיים שלהם, בני נוער, בתוך החיים הבוגרים שלהם, ובסופו של דבר, בתוך אותו דיכאון עמיד, שאדם חי מדוכדך או מיואש או מדוכא, והוא מתפקד, בסדר, הוא עובד, הוא אבא, יש את זה לרבים מאיתנו, אבל הוא מגיע לטיפול, או שהוא לא מגיע לטיפול הרבה פעמים, והוא לא באמת רוצה את השינוי. אז אני רוצה שנדבר על ההתנגדויות לדיכאון העמיד, על המחירים שלו, ובעצם מה אפשר לעשות, איך בעצם אנחנו יכולים, כן, לאותו מטופל, אם הוא כבר בא לקליניקה, או למי ששומע אותנו ובאמת סובבל מאותו דכדוך מתמשך, כן לבוא לטיפול של פסיכותרפיה. בסדר, רבים מאנשי הדיכאון העמיד לוקחים את התרופות, את ה-SSRI למיניהם, את הסרנדו.
זה לא במקום. אני רוצה להעלות רגע שנייה, רק בשביל הפרוטוקול, איזושהי התנגדות קטנה. וזו התנגדות לשם. אנחנו לומדים, אתה יודע, באוניברסיטה ובחיים, שיש מה שנקרא דיכאון אפיזודי ודיכאון עמיד. ו- as true as it might be, עצם השם דיכאון עמיד מוריד את המוטיבציה של האדם לנסות לטפל בזה, וגם זה מין משהו כזה, איזושהי תווית שזהו, זה יש לי וזה עמיד וזה אין מה לעשות. ואתה תכף תספר לנו עד כמה זה רחוק מלהיות מדויק. זה דיכאון, זה דיכאון. עכשיו נכון, יש רמות, לכן אנחנו מקפידים גם להשתמש במילה דכדוך, שהיא הרבה פעמים מתארת בצורה יותר מדויקת את מה שמרגיש האדם, ויש דיסטימיה וכן הלאה. אבל כשאני קורא לדיכאון, דיכאון עמיד, אני נותן או מקבל את הרושם שהוא עמיד, לא יעזור שום דבר.
אז כן, ההגדרה היא תמיד, אנחנו מכירים את זה, לא מוצדקת כהגדרה, ויש ככמות האנשים שסובלים מהסימפטומים האלה, כמות סוגי הדיכאון, אותו דיכאון ודכדוך, זה לא דיכאון עמיד, זה הדיכאון של יוסי, או של חיים, או של משה,
כן.
או של
ינקי. הוא יותר עמיד מאחרים, אבל בסוף גם הוא אפיזודי, ואפשר למצוא את האפיזודה שתעזור לאדם לשאת ממנו.
אני מסכים איתך, אבל אני חושב שאם אני מדבר על העמידות שלו, הוא מוטיבציוני. בסדר? כי בסופו של דבר, דיכאון כדיכאון זה הפרעה, שהיא הפרעה במוטיבציה. כי אנשים שמסתובבים מדוכאים ומדוכדכים, בעצם זה מוריד להם את ה... את החשק, אפילו החשק המיני הרבה פעמים, או החשק לעשות דברים, את החשק ליהנות, החשק לנסות ליהנות.
לא בדיוק, בעיניי אחת ההפרעות היותר קשות, היא קומורבידית עם המון דברים, עם חרדה חברתית, עם חרדה בכלל, עם המון דברים.
נכון.
לפעמים אפילו עם גריפה.
זה ברור שאנחנו מרגישים קצת רע, אז אותו הרגל מנטלי נפשי שלנו יוצא לחלל העולם. אבל אני רוצה רגע לחזור למקורות שלו. אז יש לו בעיה של מוטיבציה, יש לו בעיה של משמעות, בסדר? והוא כמעט תמיד מחובר לעולמות של ערך עצמי. אני לא מעריך את עצמי, אני לא מחזיק מעצמי, אני לא מאמין שאני יכול להתמודד. בסופו של דבר, האסטרטגיה מאוד מאוד משמעותית כדי להתמודד עם הבעלה או החרדה. כי האדם שסובל מסמיכת הדיכאון, הוא בדרך כלל, כשאתה מוריד ממנו את הסמיכה, אז הוא מפוחד ומבועל כדי להתמודד עם העולם. בסדר? זה בדיוק אחד מהרפואות המרכזיות לדיכאון עמיד, זה ממש לשנות את הנחת הבסיס לנופל וקם. כי הוא מאמין שאם אני נופל, וואלה, הלך עליי, אז בוא נעשה פחות, כי אז יש יותר סיכוי שאני אפול. אני יכול להגדיר את זה כלחיות את החיים בשלום וביטחון. כאילו, אתה לא עושה הרבה, אז לא קורה הרבה.
אז לא יקרה הרבה.
ולכן, אם מסתכל על זה, זה תיאוריה, אבל יש חוקרים בעצם, היה לנו פעם סטודנט כזה, את הפסיכולוגיה האבולוציונית. אז אחד הטענות שהבסיס של הדיכאון הוא בחורף של האדם הקדמון, במקומות יותר קרים. ודרך אגב, עד היום בצפון יש דיכאון, במדינות הנורדיות הרבה יותר מתאבדים, יש הרבה יותר דיכאון.
כן.
שהדיכאון, התפקיד שלו היה לגרום לאדם לא לצאת מהמערה. כי ברגע שיצאת מהמערה היה קור כלבים, היה סיכוי להיפגע מסערה או מגשם, וגם לא היה הרבה מה לעשות בחוץ, כי גם לא היה מה ללקט או כמעט ומה לצוד. ולכן, עכשיו, תחשוב על זה שאתה שם בן אדם במערה, והוא בהיי, והוא בהתרגשות, והוא באקסייטמנט, הוא יתחרפן תוך שנייה, כאילו ידפוק את הראש בתוך המערה, הוא יגדיל אותה רק עם הגולגולת שלו. ולכן אותם חוקרים אבולוציונים טוענים שאחד ממקורות הדיכאון זה פשוט לגרום באותן תקופות של חורף לבן אדם הקדמון להישאר בפנים, מכונס בתוך מערתו, וזה מנגנון כנראה מאוד מאוד קדום, שיש לו הרבה היגיון בימים עברו.
אותו פריס, כן.
נכון. אז ברור שעדיף שאנשי הדיכאון יושנים יותר, עושים פחות. בסדר? זה סוג של ההייבריניישן של הדוב. וברור שכדי להעיט את הקצב, אני מעיט גם את הנפש. וברור שזה לפעמים גם לא כך נעים. אתה יודע, אנשים נועדו להיות בחברה ונועדו לצאת בצוותא לאחו, לא להישאר בתוך איזושהי מערה אחורה. עכשיו, בעולם המודרני שלנו אין איזו תוחלת. בסדר? מקסימום, מה יקרה לי בסופר? הגיע לי קר ביד שאני אכניס אותה לתוך הפריזר, שאני מוציא את האפונה הקפואה. יש שם איומים גדולים בסופר, ראיתי זה פרסומת לאחרונה עם איזה קומיקאית מעצבנת, אם תפגוש אותה בטעות, יש איומים. אבל לכן, התפקיד של הדיכאון האבולוציוני בתוך החיים המודרניים שלנו, הוא בהכרח מייצר לנו סבל. אבל אני חושב שאם נחזור רגע לפתרונות של הדיכאון, ודיברנו קצת על הכלים האלה בפגישות הקודמות, בסדר? ואחד הכלים אני שוב, כי אנשים קשים עם עצמם, הם שיפוטים עם עצמם, ואחד מהדברים שהם דוחפים אותם עוד יותר עמוק לתוך הדיכאון שלהם, זה שהם נורא נורא קשים, והם למה אני בדיכאון, למה זה מגיע לי, למה, וכל אותם מחשבות שהם מלכים את
אותו
עצמם,
כעס עצמי.
אותו כעס עצמי, אותה אכזבה עצמית. אפשר לשנות את זה, וזו טכניקה מאוד מאוד פשוטה, מה הדיכאון הקל, או מה הדיכאון הרגש הדיכאוני, מה טוב זה אומר עליי, איך זה שומר עליי, איך זה חלק ממי שאני, בסדר, אתה יודע, בלו, האומנים הגדולים מדברים על הבלו, וחלק מהיצירות הגדולות נכתבות באותו, סביב אותה מלנכוליה. אז לא בהכרח מלנכוליה, כי בעצם היחוס שלנו שאני ואתה מדברים על דיכאון, זה ממש שלילי. חייבים ללכת לפסיכיאטר, להביא תרופה, וחייבים ללכת לשני הקרחים האלה שידחפו לנו מלא CBT לתוך הראש כדי לא להיות בתוך דיכאון. אבל לא
בדיוק.
בהכרח זה נכון, לא בהכרח זה נכון.
בדיוק, אותו כלי מפורסם של ברנס של רווח והפסד פרדוקסלי, רווח הפסד ומה טוב זה אומר עליי, אני הוספתי לו איזושהי, אני חושב שדיברנו על המשל הזה בעבר, משל נורא פשוט, שבא ואומר, אתה עושה קצת ספורט לפעמים, נכון?
כן, שאני לא חולה בגריפה.
כן. יש את, ה, את, את, את צורת הישיבה הזאת שנקראת, איך קוראים לזה? לא פלנק, ברח לי השם. שאתה
סקוואט.
כאילו,
סקוואט.
סקוואט, סקוואט. אתה יושב באוויר בלי הספה. ואני טוען שלהיות, שהתחושה הזאת, תחושת הדכדוך והדיכאון שמלווה בכעס העצמי, היא בדיוק סקווט, וזה מתיש, וזה מעצבן, וזה קשה, וזה מעייף. עכשיו, סקווט כפיזיולוגי משרת מטרה, הוא מחזק את השירים. הסקווט האמוציון הנפשי לא משרת שום דבר. אתה יכול לא לשבת על הספה ולנוח, ולהגיד, אני עכשיו אין לי חשק לעשות שום דבר, בא לי להסתלבט בבית, ותר על הכעס, על הצער, על האכזבה, ופשוט אל תעשה שום דבר ותהנה מזה. והכל טוב. ואתה יכול לקום מהספה וללכת. ושני המצבים האלה שהם עמידה וישיבה, הם מצבים הרבה פחות מעייפים ממצב הביניים הזה, שבו אני גם לא עושה שום דבר, וגם מאוד מאוד כועס על עצמי. אני בסקווט אמוציונלי.
לגמרי, זה כואב. אני חושב שזה מטאפורה יפה. אז עדיין, אם אני מסתכל ובעצם מקבל את עצמי כמו שאני, עם אותו אלמנט דכדוכי שלי או פסימי שלי או עצוב, יש גם עצבות לפעמים בתוך החיים, לא הכל מושלם, אז אני חושב שדיכאון יכול להיות גם תפקודים חלק מהאנשים, בסדר? חלק מהאנשים יותר מתכנסים, יותר רוצים להיות בבית שלהם, יותר רוצים להיות עם הכוס שוקו חם מול הנטפליקס, וזה בסדר גמור.
זה בסדר, רק אז, אם אתה באמת רוצה להצליח לצאת מהספוט הזה, ולהיות בתוך הבאסה ובתוך הדכדוך, פתח רגע יומן, אפילו יומן מנטלי, ותחליט עד מתי.
אז זה בדיוק המטאפורה שאני מאוד מאוד אוהב להשתמש בה, שאני עובד עם החבר'ה האלה, כי אפשר להיכנס למערה ולסגור את הדלת, ולהגיף את התריסים ולהישאר שם לנצח, אבל אפשר גם להחליט שהדיכאון שלי הוא סוג של מנהרה, אז אני יכול לרדת למנהרה תוך כדי איזשהו מסע קטן ואיטי וחשוך ומקיף, אבל בקצה המנהרה יש אור, ולחזור לתוך האור. ולכן, אבל הנקודה הראשונה זה להפסיק להלקות עצמי בנושא, בסדר? כי עצם ההלקאה בוא נבחן את זה, בוא נראה מה טוב לי בזה, מה טוב זה אומר עליי, מה היתרונות של להיות במצב הזה. האם אני בכלל בן אדם שיש לו את הרצון לכבוש את העולם, או שאני בן אדם שהוא יותר סטלן ורוצה טיפה לשן לו ולהיות בתוך המנהרה שלו, הבית שלו, ומדי פעם להבליח החוצה, לראות קצת אור יום ולחזור פנימה. בסדר, לא כל דרי העולם צריכים לגור על שפת הים כגולשים. בסדר? בתוך השמש, בהוואי. יש דרי עולם שיכולים לחיות במערה או במנהרה. ולכן פה, אז בואו נראה מה אני... כי אם אני באמת בא לתהליך השינוי, בגלל שמה חושבים עליי, או אולי אני לא... אני מזכיר תמיד את הבורקס ושמן וטוב לו. בסדר, אני יכול להיות שמן וטוב לי וליהנות מהאוכל, כי אני אוהב לאכול. אני יכול להיות שמן ורע לו, כל הזמן להלקות עצמי, ודאי להיות שמן. אז אני לא באמת, ולכן, האם אני דיכאוני, דיכאוני וטוב לו זה מעצבן, כי אנשי הדיכאון עכשיו יכעסו עליי וישלחו מכתבי נאצה. אבל דיכאוני וזה אני, זה מי שאני, וזה אני בן אדם מלנכולי, אני אדם ש... ש, 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 ש
רגע,
שזה...
שאלה, אנחנו יכולים להישאר באותו מצב התנהגותי, ורגע להגיד, מי אמר שזה דיכאון? אני רוצה להתכנס עכשיו, בא לי לשבת בבית, לא בא לי לראות אף אחד, בא לי את השקט שלי, קיבלתי תשובה מאכזבת, לא קיבלו אותי לעבודה, לא יודע מה, אני צריך את השקט. אז אני עכשיו עד איזה יום היום? היום יום שלישי. אני עד יום חמישי סגור עם נטפליקס, לא נטפליקס, אנחנו ברוגז עם נטפליקס, עם דיסני פלוס.
סגור עם דיסני פלוס. אם אנחנו ממש רוצים להיות מהדרין ושמאלנים כמו שצריך, סגור עם כאן 11.
גם טוב. וביום חמישי אני אקום, אני אצא. הרעיון בדבר הזה זה לא לשים תנאי שאם יקרה משהו, אז אני אצא מהמנהרה, אלא פשוט מתי.
אני איתך.
זה לא כשיבוא לי הלהיט החדש, שאני אכתוב את השורות הכי מדהימות.
אני איתך, אבל עד מתי או בכלל, אבל אני לוקח את זה צעד אחד קדימה, כי אנחנו כבר בכלים של לצאת מהדיכאון. אני מדבר על הדיכאון עכשיו שזה אני ואני מקבל את זה, וזה אני דיכאוני ומקבל את עצמי ואת הסגנון שלי ואת המלנכוליות שלי ואת חוסר צורך, יש לי צורך יותר גבוה בבדידות ופחות צורך בלהיות עם מלא אנשים או במסיבות או באורים חברתיים. עכשיו ברגע שאני בוחן את זה לרגע, מה טוב זה אומר עליי, מה היתרונות של הדיכאון, פוזיטיב רפריימינג של הדיכאון, רק מתוך זה אני יכול לצאת עכשיו לתוך תהליך השינוי. כי בסופו של דבר, בתוך ההתמודדות הנפשית שלי, יש המון המון התנגדויות לשינוי, בסדר? ותכף אנחנו נחזור אליהם, והמטרה המרכזית שלי של הפודקאסט הזה, לדבר על ההתנגדויות של הדיכאוני, של הדיסטמי, הדיכאון העמיד, לצאת מהשינוי. עכשיו, הכלי הפרדוקסלי, הוא בהכרח נותן לנו את אותה תשובה, כי אם המטופל ממש כועס עליי ומתעצבן עליי ואומר לי, אין שום דבר טוב בדיכאון, אני רק סובל. על מה אתה מדבר, יגאל? אז מצבנו מצוין, כי האיש הזה רוצה לצאת מזה, הוא לא רוצה להישאר בתוך הדיכאון שלו. אם אני בתוך מה טוב זה אומר עליי, מה היתרונות של הדיכאון, ואנחנו מצליחים לראות שהמטופל באמת מגלה שיש בתוך הסגנון האיטי שלו דברים שהוא רוצה והם טובים לו, אז בעצם הוא לא באמת רוצה את השינוי, אז אין בעיה, אז אנחנו נעבוד איתו באמפתיה, על להשלים המצב שלו, אולי טיפה להוסיף קצת נקודות אור, כמו שאתה אומר, כדי שבתוך הדיכאון עצמו יש תהום, בסדר? ובעצם אם הוא ישקע לאותו תהום של הדיכאון העמוק, שם 25% מהחבר'ה הורגים את עצמם, אנחנו לא רוצים שיש מיירגו את עצמם, ולכן אנחנו יכולים לעבוד איתו על משהו שהוא טיפה יותר מתון למידותיו. אבל חלק די גדול מנפגעי הדיכאון או מאנשים סובלים מדיכאון, הם לא מעוניינים להיות בדיכאון, יש לדיכאון מחיר יותר מרווח מבחינתם, הם רוצים לצאת ממנו. והם לא מעוניינים להמשיך לבלות את החיים שלהם, שוב, האדם הוא יצור חברותי, והדיכאון שלהם הוא לא באמת תפקודי, כי זה לא הסגנון שלהם, זה לא העולם הערכי שלהם, הם פשוט שקעו לתוכו בגלל תקלה. שהיא בדרך כלל, כמו שאמרת, עוד תקלה שקשורה לערך עצמי נמוך, או תקלה שקשורה לחרדה חברתית שדחפה אותם עמוק לתוך החוסר חשק שלנו להמשיך להיפגע מהעולם, או מסיבות אחרות, לחלקם גם קרו דברים טובים, פחות, מתו להם, חלו להם, הם חלו והם נשארו תקועים בתוך מערת הדיכאון, בלי המוטיבציה לצאת, אבל הם לא אמורים להיות שם כי העולם לקח אותם לשם, כי הוא נתן להם כפות בערימות, ויש הרבה אנשים כאלה שאני מכיר ש... זה קרה למסיבות כלכליות, בסדר, הורה לארבע ילדים, אני עכשיו בדיוק, הורה לארבע ילדים, חמישה ילדים, סליחה, שהוא גם גרוש, ומכל מיני אירועי חיים, הוא לא מצליח לפרנס את עצמו יותר, הוא לא מצליח, הוא האיש השקע באמת לדכדוך, בדיוק, עכשיו הוא היה איש מאוד שמח ותפקודי ומואר, מהסיבות שלא יכול לפרנס את הילדים שלו, משהו מאוד, מאוד קשה, לא יכול לשלם מזונות, כי הוא לא מצליח להביא את הכסף. אז זה משהו מאוד מאוד רציונלי ש, 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 שגורם לשדיק, אבל הוא לא, הוא מקומו לא במערה של הדיכאון, מקומו בצד המואר שלכם, כי שם טוב, לא איש שצריך לרקוד, הוא גם זמר, הוא שר, הוא נגן, הוא לא אמור להיות בתוך המערה מסיבות כלכליות, ולכן ברגע שאנחנו בודקים את זה בצורה מאוד מאוד, מאוד מאוד מעמיקה, אז שוב, השאלה הראשונה, רוצה או לא רוצה את השינוי? ופה אני בכל הכוח משכנע את המטופל להישאר בתוך הדיכאון שלנו, אני אומר לו, שמע, זה דבר מצוין. כי זה, זה, וזה, וזה, וזה. ככל שהוא מתעצבן עליי יותר, אני מבין שהוא לא רוצה. עכשיו, זה התנגדות מספר א', לא מעוניין בשינוי, אז עזבנו. ההתנגדות השנייה, שהיא מאוד...
רגע, לפני ההתנגדות השנייה, אני רוצה שנייה למטפלים שמקשיבים לנו, ותמיד, בהרבה מאוד מקרים, חוששים לעשות את הדבר הזה. אני רוצה לתת דוגמה כדי להמחיש עד כמה, כשאדם מאוד מאוד רוצה משהו, לעתים הוא לא מצליח להשיג אותו. בואו ניקח בתור דוגמה חרדת בחינות. אדם לא יסבול מחרדת בחינות במבחן שלא חשוב לו. מבחן שלא לא חשוב לו, לא ילחיץ אותו, והוא יוכל להיכנס למבחן ולצאת עם 100 בלי שום בעיה. מתי החרדת בחינות יתקוף אותי? אם אני לומד סתם תיכוניסט, אני אקח כדוגמה, אני לומד מתמטיקה, פיזיקה ומחשבים, ומתמטיקה 5 יחידות, וכל החיים הייתי ממש טוב, והגעתי סוף סוף לשביעית או לשמינית, והחומר נהיה קשה, ומתמטיקה זה מה שחשוב לי, כי אני רוצה להתגייס ל-8200, ואני צריך מתמטיקה ומחשבים וכאלה, שם אני אחטוף את ה... את ה... את הבלק, את ה, את ה, את החרדה, ושם אני אכשל. אני לא אכשל במבחן בהיסטוריה שלא מטריד אותי. יהיה לי מאוד קשה, אני חוזר לדיכאון, יהיה לי מאוד מאוד קשה לצאת מהדיכאון, כשאני מאוד מאוד רוצה. אני אסתובב סביב עצמי וחפש את הפתח של המערה, אבל אני לא אתקדם מטר קדימה, כי אני פשוט יהיה מבועת. אני אסתובב סביב עצמי ואסרוף המון אנרגיה מנטלית בלחפש את הפתח בלי יכולת למצוא אותו, מתוך רצון מאוד מאוד עז וכעס עצמי חזק, ולכן מה שאתה אומר הוא מאוד משמעותי וחזק, והעבודה הפרדוקסלית הזאת היא זו שתאפשר למטופל בסופו של דבר לזוז את המטר הצידה ולמצוא את הפתח.
אז אני... מסכים איתך למה שאתה אומר, כי בסופו של דבר ההתנגדות השנייה שהיא מאוד נפוצה בדיכאון זה הפחד מהתוצאה, מה שדיברת על הבעתה, כי בסופו של דבר אם אני אצא מהדיכאון אני צריך לחזור להתמודד, ואני מת מפחד שאני לא אצליח להתמודד כי זה גדול עליי ואני לא מסוגל, ואז מה שמצמית אותו ותוקע אותו זה בדיוק מה שאמרת, זה הפחד מהתוצאה, וכי הוא לא מרגיש שהוא מצויד, הוא מרגיש שהוא עכשיו, אנחנו מדברים על זה, לא עכשיו, יש את האנשים שהם יותר רגישים מאחרים, שזה הרבה פעמים האנשים האלה, יש אנשים שהם ממש חשופים לעולם כמעט בלי אור, ופה בתוך ה... ואם ההתנגדות היא בגלל שאני מפחד מהתוצאה של לחזור למעגל החיים באופן מלא, אז זה דבר אחר שאנחנו צריכים לעבוד עליו, ופה יש רצף של כלים שאנחנו יכולים להשתמש בהם, ותכף אנחנו נוכל לדבר כי זה מאוד, מאוד נפוץ שמתחת לדיכאון יש בעתה או בעלה, ואז הפחד מהתוצאה של השינוי תוקע אותם עמוק, והדוגמה שלך היא טוב.
ועוד אם נחשוב על מישהו שמתויג דיכאון עמיד, ונמצא כבר יחסית הרבה זמן במצב הזה, היכולת שלו להאמין בעצמו, בשנייה שהוא יצא מהמערה או מהמנהרה, הולכת ומצטמקת.
נכון, ופה ישר קפצת לדבר השלישי שאני רוצה להגיד, אני לא מאמין שאני יכול להגיע לתוצאה, אני כבר יותר מדי זמן במערה או במנהרה ושכחתי כבר, אני לא מאמין שאני יכול להגיע לתוצאה, כי שלחזור ולהיות אדם מאושר, אופטימי, שמח, בחלק מהזמן, בוחר להרגיש טוב, אני לא מאמין שאני יכול לבחור להרגיש טוב, אז בסופו של דבר, אחד לא רוצה, זה אני, יותר טוב לי מירה לי, שתיים, אני מפחד מלהרגיש טוב, כי אם אני ארגיש טוב, אז אני צריך להתמודד. שלוש, אני כבר לא מאמין. אני כבר שכחתי איך שוחים, שכחתי איך נוהגים, שכחתי איך מדברים יפנית, ותשלח אותי ליפן, אני אלך ליפן. ולכן כל אחד, עכשיו, פה ההבחנה בין הדברים היא סופר חשובה, כי חלק גדול מהמטפלים, כבר בפגישה הראשונה, התחילו לדחוף את המטופל כבר לכלים, ויגידו לו טריאדה, ומה פתאום, העולם מקום גם טוב וגם רע, והמחשבות שלך הן נורא, נורא קשות על עצמך, אז בוא נשנה את המחשבות שלך, ולאחר, ונקפוץ עליו עם כל הבק שלנו, והוא מת מפחד, הוא לא יעשה לך את שיעורי הבית, כי הוא מפחד מהתוצאה, אז לכן הוא לא מבין, או שהוא לא מאמין שהוא יכול להגיע, אז מה הטעם של כל הבק הזה והשטויות שלנו? עכשיו, הכלים שלנו הם סופר אפקטיביים לדיכאון, אקטיבציה התנהגותית בשילוב עם המבנה הקוגניטיבית, זה מנצח כל דיכאון עלי אדמות, בסדר? כי הדיכאון בנוי במחשבות שלנו, ובהתנהגות שלנו, אז שנה את ההתנהגות, תלמד לענות נכון למחשבות, אז אתה לא תהיה בדיכאון, בסדר? אני... תחשוב על ג'ירפה, גיל, אתה יכול לחשוב על ג'ירפה עם חיוך ענק שהיא גם סגולה, עם נקודות ורודות, אז זה תהיה, אתה כבר מחייך. אז ברור שאפשר לא להיות בדיכאון. אז בוא ניכנס רגע לעוד נקודה למטפלים, ובכלל גם לאנשי הדיכאון עצמם. אם אני לא מהקבוצה שלא רוצה שינוי, אז אחד מהדברים שמאוד מאוד מאפיינים פגישות דיכאון, זה כבדות. זה פגישות כבדות ואיטיות. אז א', בוא נקליל את הנושא, בסדר? כי הכבדות הזאת היא התנגדות לשינוי כמובן.
היא מדבקת.
בוא נצפה קצת, היא מדבקת. אתם זוכרים את ההיפנוזה ההפוכה, לא שאנחנו מדברים עליה. אז הוא מגיע, הוא איטי, הוא כבד, אז אפשר להקליל קצת, ספר בדיחות, אין דגישה עם דיכאוני שאני לא מצליח להצחיק אותו. בסדר? כי אם אתה לא מצליח להצחיק אותו, אז הוא, שוב, אני לא אומר שבן אדם שבדיוק מת לו וקרא לו, מת לו ופיתרו לו ופיתרו לו, פיתרו אותו וגילו שהוא גם חולה במחלה סופנית שנשב ונצחוק איתו צחוקים בפגישה, לא הכוונה. אבל זה דיכאוני קלאסי כזה שאוי אוי אוי קשה לי וגדול עליי ואני לא יכול. בסדר, בוא ננסה להקליל את הפגישות ולעשות את זה בהומור, ודווקא אצל הדיכאונים, ואני קופץ קדימה להבניה הקוגניטיבית, בתוך המחשבות המתקנות להכניס קצת דברים מגוחכים, טיפה לפרדוקסליים, כי זה עובד להם נפלא. בסדר? כי אז זה מזכיר להם פתאום שהאוויר הוא של כולם, או כל מיני דברים כאלה מצחיקים של ילדים, איזה, אתה יודע, שהם שוכרים לנשום, אז אני אומר להם, המנטרה, האוויר הוא של כולם, ואני עושה להם גם את התנועה מול הפנים, כמו שהילדים עושים, וזה נורא מצחיק, וזה דבר שהוא מקליל, וזה באמת יכול לענות למחשבות, כל מחשבות קשות שיש להם, שהם שוכחים פשוט לנשום לפעמים בתוך הסיטואציה שלהם. ואז...
זה פשוט מחליף את המחשבה האוטומטית, ואני, אדם בדיכאון שאני מזמין אותו למחשבה חלופית, בצורה קוגניטיבית, קשה נורא להגיע לזה, ומה שאמרת עכשיו, פשוט מחליף את המחשבה האוטומטית להרבה יותר כלילה, בלי שהתכוונת כמטופל, כאדם שסובל מדיכאון, בלי שהתכוונת. והחיוך עולה גם אם לשנייה, אבל הוא עולה, ואחר כך תהיה רפלקציה על החיוך הזה, והוא יעלה שוב.
ברור, דרך אגב, הניורופידבק עובד פה, גם הפייקט אל יומקט, גם במחשבה, וגם, לא, אתה כבר הרבה יותר מדען מוח ממני.
אני ממש חובב, מה שאמרת עכשיו זה משהו שאני ממש אוהב לתת למטופלים לשיעורי בית במקלחת, אם זה חורף תדליק את התנור, אבל אני רוצה שתעמוד מול המראה ותראה לעצמך שיניים. אני לפעמים אפילו לא משתמש במילה חיוך, כי לזה יש התנגדות, תראה לעצמך שיניים ותעשה את זה שוב ושוב ושוב ושוב, ואז כשתקפוץ לך בדיחה לראש תכתוב לי אותה.
מעולה, ואנחנו יודעים שניורופידבק עובד, שגם החיוך וגם המחשבה המצחיקה, היא מפעילה מעגלים נורונליים במוח, שקשורים לצחוק ולהומור ולאופטימיות, אצל הדיכאוני הוא פשוט שכח שהמעגלים האלה קיימים, הם כאילו, יש עליהם קורי עכביש, והם ככה בתוך איזשהו עליית גג חשוכה, אבל הם שם. אז בוא נפעיל אותם קצת, בוא נפעיל את אותם אזורים במוח, שקשורים להנאה ולכיף ולבחור להרגיש טוב. עכשיו, בוא נחזור רגע להתנגדות, אני מפחד מהתוצאה. אני מפחד מהתוצאה. ופה אנחנו פורטים את א', ברגע שהוא מבין את זה, אנחנו רוצים להבין ממה מפחיד אותו, ממה הוא מפחד. בסדר, מה, ופה אנחנו עובדים פשוט על הפחד, בסדר, זה עבודה, כבר, אתה מתחיל לעבוד על החרדה, על הפחד, אם חסרות לו מיומנויות, כי זה אדם שחרדה חברתית, על המיומנויות החברתיות, אם זה לנסות להתקבל לעבודה, ולראות מה קורה, חשיפות שאני עושה מלא לאנשים האלה שהולכים לפיצריה, ומבקשים לעשות עבודה, או לעשות משהו קצת מגוחך בתוך מרחב ציבורי ולצחוק ביחד. אני תמיד אספר על אותו אחד ששלחתי אותו לנגן ברחוב ולשים עם הגיטרה שלו. זה שינות חייו דרך אגב, ואז הוא נורא התלבט, ושאנשים יחשבו שהוא מסכן, אז הוא פתר את זה על ידי שהוא שם פתק שכל הכסף הולך לתרומה לזה עמותה. אז בדבר הזה, אז בדיוק סוג של דברים שאנחנו בונים עם בן אדם, אם חסרות לו מיומנויות, מיומנויות, עבודה קוגניטיבית על החרדה, תרגילים של מיינדפולנס והרפאיה, ובעצם להראות לו שהוא בעצם יכול להתמודד עם העולם, אנחנו עובדים בעצם ממש מטרות של חרדה קלאסית, אם זה חרדת פפחנים, אם זה חרדת, ככל אחד מאותם האנשים שמפחדים מהתוצאה, הבסיס של ההפרעה שלהם היא חרדה, והדיכאון היא פשוט, שמחה מאוד מאוד לא יעילה לא להיות בבעלה או בבעתה או בחרדה. ואנחנו עוזרים לך.
היא כבדה. היא כבדה, ולכן אנחנו רוצים להקליל אותה.
עכשיו, ברגע שהוא מצליח, עכשיו, אקלים נורא טוב, זה אקטיבציה התנהגותית בהתחלה, בסדר, ואנחנו חופשים פעולות שהם, אני רוצה לעשות, פעולות שאני חייב לעשות, ובפעולות שאני חייב לעשות, פה זה משמעותי, כי פה הוא חוזר להתמודד, להסתפר, לשלם חשבונות, להגיד לאמא שלי שהיא מעצבנת.
אמרת משהו שאני ממש רוצה להתחבר אליו עכשיו.
בבקשה.
בהקשר הזה של אקטיבציה התנהגותית, אני שומע יותר ויותר מטפלים, יותר ויותר כי אני מדריך יותר ויותר, בסדר? אבל האמת היא שהרבה מאוד מטפלים, כאשר הם נחשפים לטיפול בדיכאון, הולכים לאקטיבציה שנקראת הליכה.
מעולה.
עכשיו, סבבה, יופי, בסדר, בוא תהיה יצירתי רגע. הליכה, נכון, היא יכולה להיות אקטיבציה. היא מפעילה גם פיזיולוגית, היא גם מוציאה מהבית, היא יכולה להיות אקטיבציה. אבל אם תהיה טיפה יותר יצירתי, ותשאל את עצמך, כמו ש... או תשאל את המטופל שלך, כמו שהרגע אמרת, מה הדברים שאתה חייב לעשות? מה הדברים שפעם היית נהנה לעשות, והיום אתה נמנע מלעשות? ותהפוך את האקטיבציה למשהו כזה של מה הדברים שאתה חייב לעשות ולא עושה ובוא תתחיל לעשות, ומה הדברים שפעם היית אוהב לעשות והיום אתה לא עושה כי לא בא לך ותתחיל לעשות אותם, אז כמאמר הסרט המפורסם, יבוא לך.
לגמרי.
ולא לא רק הליכה. כן, יש פרוטוקול והוא מאוחד, אבל הליכה זה לא, זה דוגמה.
אני חושב שההליכה, ובסופו של דבר, יש רשימה של 200 התנהגויות. איך עושים את זה נכון, אגב, אקטיבציה? חלק גדול מהמטופלים לא עושים את זה נכון. ובעצם כל יום בתוך היומן צריך לשבץ לו משהו. הליכה יכולה להיות אחת מהם שלוש פעמים ביום. אבל זה לא רק הליכה. הליכה לבד לא מספיקה. אבל אם יש לך שלוש פעמים ביום הליכה, פעם ללכת לקפה, פעם ללכת לבירה, פעם להזמין תור לרופא השיניים, פעם שלישית לנקות הבוינדם. עכשיו, אקטיבציה התנהגותית נכונה עובדת ככה. א', שהמטופל הולך לקפה, הוא מצלם ושולח לי בוואטסאפ. אני רוצה לראות את זה. בסוף כל יום הוא כותב לי שתי הודעות קצרצרות, בוצע, לא בוצע, ורמת הדכדוך, הייאוש שלו מ-1 עד 5. עכשיו, אם המטופל לא שלח לי, ואני זוכר שהיה מתוכנן, ובסוף היום לא שלח לי הודעה, אני עושה ריצ'ינג אאוט. כי בסופו של דבר, אקטיבציה התנהגותית חייבת להיות בשלבים הראשונים להיות מפוקחת, כי המטופל מהר מאוד ייסוג לתוך הרגל שלו ולא יעשה. ואז הוא יגיע לפגישה, ובפגישה זה כבר מאוחר מדי, כי אם הוא לא עשה כל השבוע, לא עשה את שיעורי הבית, אז או שהוא בכלל לא יגיע, כי הוא דיכאוני והוא לא מתמודד טוב, או שתהיה פגישה לו פגישה יותר מדי לא נעימה, וזה ייקח אותו עוד יותר אחורה, הוא ירגיש נורא נורא משפל, ולכן אני כל יום מבקש ממנו דיווח. לוקח לי שנייה לראות את הוואטסאפים, עכשיו ברגע שהוא נכנס לקצב, הכל מצוין. ואת אותם אירועים שהיה לו קשה, הוא שולח לי ממש תמונה פיזית, ניקיתי את השולחן, יש לו בלגן בשולחן, זה נטלה לא נעימה לו, הוא שולח לי תמונה שהשולחן נקי,
ממש קשה או ממש מענג, אני רוצה שיחלוק איתי גם את ההצלחות.
נכון, עם הבירה עם החבר, מראים שניהם שומרים כוסית ושולחים לי את התמונה, וזה מאוד מאוד מחייב. עכשיו, ברגע שהוא יודע אל תשכחו שהלא נעים מהמטפל הוא אחד מהאלמנטים החשובים בשינוי. זה מוטיבציה קצת חיצונית, אבל זה עובד כמו חמאה. אם אתה נותן לו רק את האקטיבציה ואתה לא מפקח עליה, חלק גדול מהאנשים זה הולך לאיבוד. ואקטיבציה התנהגותית, גם במחקר, אנחנו יודעים היום, היא סופר יעילה. תכף אנחנו עושים את זה גם בחרדה, אבל נדבר על זה בפודקאסט אחר. אקטיבציה. כי זה נורא חשוב, ההליכות. עכשיו, אחרי שעשיתי את ה... אז דיברנו על המפחד מהתוצאה. בסדר? ופה אנחנו מזהים את אותו מחשבות אוטומטיות שליליות, שקשורות לפחד. בוא נחזור, בוא נגיע לזה שלא מאמין שאני יכול להגיע לתוצאה. בסדר? ופה אנחנו פורטים את זה לרמות קטנות. בסדר? אני לא מאמין שאני יכול לרוץ מרתון, אבל אני כן מאמין שאני יכול לרוץ 100 מטר. בסדר? אני רוץ 100 ועוד 100 ועוד 100, ובסופו דבר אני יכול להגיע לתוצאה, ולכן אנחנו פורטים את המטרות הטיפוליות לדברים יותר קטנים, גם בתוך האקטיבציה, גם בתוך העבודה הקוגניטיבית, ולוקחים מטרות ביניים קטנות יותר. בסדר? ואז אנחנו פותרים את הסיפור של ה... של ה... לא מאמין שיכול להגיע לתוצאה. אז אני חוזר על זה, כי זה נורא חשוב. עבודה פרדוקסלית, טבלות רווח והפסד, משכנע בכל הכוח את המטופל לא להשתנות, ורואה שיש לו רצון וכוח לשינוי, כי יותר סובל. אחר כך מבינים האם הוא מפחד מהתוצאה, או לא מאמין שיכול להגיע לתוצאה. כמעט תמיד אחד מהם או שניהם יהיו. בסדר? כמו שהוא גם מפחד מהתוצאה, וגם לא מאמין שיכול להגיע לתוצאה. כמעט תמיד שני, וזה הדבק, ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מודעים לזה, וזה זה בעצם הגדולה של, של, של הכלים הברנסיאנים, שמחדדים את ההתנגדויות, כי בסופו של דבר, בדיכאון העבודה היא מול אותה התנגדות.
ומזמינים את המטופל להתמודד עם הדיכאון, עם ההתנגדויות, ולא מאכילים אותו בתשובות שהוא ממילא לא יקנה.
בואו, ולא משכנעים אותו, שהדיכאון זה רע, וחבל לך, ומה תראה, איזה יופי, ומה המחשבה הזאת, שאתה חושב שאתה לא שווה כלום, איזה שטויות, אתה שווה המון, זה לא עובד חברים, זה לא עובד, אני שומע את זה גם בהדרכות, לפעמים המטפלים עושים את הטעויות האלה, וכבר בפגישה הראשונה, הם מתחילים עם המטופל הבניה קוגניטיבית, כדי שיענה על המחשבות שלו, זה לא יכול להיות יעיל לעולם, בסדר? לא לפני שעשיתם את העבודה להתנגדויות. עכשיו, יש כלי שהוא מאוד מאוד משמעותי בעבודה עם הדיכאונים, במיוחד עם אלה שהם יותר אמביוולנטיים. בסדר, אנחנו לוקחים על אוכלוסייה, מספר אחת, שהיא לא רוצה את השינוי, או שהם מאוד אמביוולנטיים, כי יש יותר יתרונות וחסרונות כמעט אותו דבר. עכשיו, שהוא בחסרונות אז הוא רוצה את השינוי, שהוא ביתרונות הוא לא רוצה את השינוי. ופה כלי שהוא מאוד מאוד פשוט, שהוא מעלית הזמן, או מכונת הזמן, אני לוקח את המטופל, כמה שנים קדימה, 3 שנים, 5 שנים קדימה. ותמיד זה שתי מעליות זמן. אחד, עשיתי שינוי, אחד, לא עשיתי שינוי. לא עשיתי שינוי, נשארתי בדיכאון, איך החיים שלי נראים עוד 5 עוד 10 שנים? ודרך כלל הדיכאון, או שהוא נשאר אותו דבר, או שהוא ממשיך לרדת. גר אצל בספה אצל ההורים שלי, ורואה נטפליקס, והילדים שלי לא מדברים איתי, ואשתי עזבה אותי. ועשיתי את השינוי. אז אני עובד, אני יצרני, אני תפקודי. אני מתמודד, ולכן לשים לדיכאוני את הכלי הזה, זה כלי שבא מה-motivational interviewing, בצורה מאוד מאוד חדה על השולחן, מה המשמעות של אי השינוי מבחינת העתיד שלו, ומה המשמעות של השינוי, זה הרבה פעמים מייצר את אותה מוטיבציה לשינוי, כי הוא מבין את המחיר. עכשיו בתוך ההווה קשה לראות את המחיר לטווח ארוך, אבל בוא נשקף את זה, וזה כלי שפתאום המטופל חוזר, הוא הרבה פעמים נופלים לו הסימונים בתוך הדבר הזה, ואז הוא עובר למפחד, מפחד לא מפחד מהשינוי, או מאמין לא מאמין לשינוי.
ואז אפשר להתחיל... זה התנגדות ראשונה, ומאפשר לנו לעבוד עם השניים.
זהו, עד כאן, אני מקווה שלא דיכנו אתכם. אתה איש אוהב לסכם דברים, אז...
אני חושב שהרגע סיכמת, אז אני לא רוצה לחזור כמו טופי, אם דיכנו אתכם, זה בסדר.
מה זה?
אני אומר, אם דיכנו את המאזינים שלנו, זה בסדר. תנו לזה רגע, תסתכלו פנימה, ושימו לעצמכם את הזמן שבו אתם רוצים לקום מהסקווט. ועד אז פשוט תגבו אחורה, תתרווחו על הספה, ותחשבו על זה.
בכיף. אז איך אמר המשורר, כמו שאמרת, ותחשבו על זה. בסדר. יופי גיל, אז תודה רבה, אני מקווה ששבוע הבא נקליט כמה מתוכנן.
שבוע הבא, כן, זה חנוכה, אולי נדבר על לצאת היום דיברנו על לצאת מהחושך אל האור.
נדבר על איך לצאת מהחושך אל האור, נדבר איך מפח שמן קטן מהירים מבית מקדש שלם.
יאללה, להתראות בינתיים, שוב טוב. ביי ביי.